פועלי תירה ואוהלי צבא. אפשר כמובן היה לעשות את זה אוהלי תורה ואוהלי צבא, אפשר היה לעשות את זה בכל וריאציה שהיא, וכתבתי את הדברים כפי שכתבתי מתוך אמונה וידיעה. הכותרת היא לא במקרה, אלא היא בדווקא. יושבי אוהלים מקף, אוהלי תורה ואוהלי צבא, לא אוהלי תורה כדבר אחד ואוהלי צבא כדבר שני, אלא להפך, לקיים את מקבלים דין מן דין, זאת אומרת שדבר אחד משפיע על השני, שדבר אחד מקרין על השני, ונדמה לי שזה הייחוד שלנו, שזה הייחוד שלנו כהסברניקים, עם כל הדברים המחייבים, עם הזכויות מצד אחד והחובות מצד אחר. הקטע שיש פה במדרש הוא מקרי לחלוטין, זאת אומרת זה בלי קשר לעובדה שבשבוע שעבר קראנו את פרשת שלח לך, ואני מביא אותו רק כנקודת מוצא, אני לא מתכוון להתעכב עליו, אני רוצה להתעכב על הקטעים, על הקטעים שיש בהמשך, אבל הוא משמש לנו כנקודת מוצא. הלכה, מהו לפרוס או לפרוש לים הגדול קודם לשבת שלושה ימים? הבעיה שהשיגה את המדרש, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים יתירו את ארץ צנען. אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לבצע משימה מסוימת, ובני ישראל הם כלי הביצוע שלו, איך יכול להיות שיוצא תקלה כזאת חמורה? יכול לקרות דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות דבר מסוים, ופתאום כל הדבר הזה משתבש. איך זה יכול להיות? וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים, זו הוראה של הקדוש ברוך הוא. בלי להיכנס כרגע למה שכתוב בחומש דברים, מי שלח, מה שלח, מה עשה, זאת הבעיה שהעסיקה את המדרש. אומר המדרש, הלכה, באו לפרוס לים הגדול קודם לשבת שלושה ימים, שנו רבותינו, אין מפליגים בספינה בים הגדול שלושה ימים קודם לשבת, בזמן שהוא הולך למקום רחוק, מפני החשש שהוא לא יגיע, שהוא כן יגיע, מה יקרה ואיך יקרה. אבל אם מבקש לפרוס כמו מצור לצידון, שזה מרחק קרוב, מותר לו לפרוס אפילו בערב שבת. למה? מפני שהדבר ידוע שהוא יכול ללך מבעוד יום, מפני שהדבר ידוע שהוא יכול ללך מבעוד יום בשליח הרשות, ואם היה שליח מצווה מותר לו לפרוש בכל יום שירצה. למה? מפני שהוא שליח מצווה, ושליח מצווה דוחה את השבת. יש איזה סטטוס מיוחד, כל יציאה לדרך, כל הליכה, כל מעבר תומן בחובו סכנות, תומן בחובו דברים שאנחנו לא יודעים כיצד הם התפתחו. ישנה סגולה אחת לעמוד בדרך הזאת, שמה שאדם יש לי איך מצווה, וזה מה שקרה למרגלים. וידבר השם משה לאמור, שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען, ובכל אופן קרה משהו. וכן אתה מוצא בסוכה ששנינו ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחותו, ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצווה ונותנים נפשם להצליח בשליחותם, כי אותם שניים ששלח יהושע בן נון, שנאמר וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים, מי היו? שנו רבותינו אלו פנחס וכלב, והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם. אמרתי שוב, אני רק מביא את המדרש כדברי רקע, לא מעוניין להיכנס לדברים שלו. אומר השפת אמת, והשפת אמת חזר למדרש הזה עשרות פעמים בפרשת שלח, כי הוא ראה בזה נקודה מאוד משמעותית, ונדמה לי שהדברים נכתבו ממש היהודים שעומדים לצאת לצבא ביום שני. במדרש, אין מפליגים בספינה ג' ימים קודם השבת. הפלגה בדרך הוא דרך חדש שרוצה אדם להלוך בו בעבודת הבורא, על פי מה שאמרו חז"ל, כל הדרכים בחזקת סכנה. מה זאת אומרת אין מפליגים בספינה? מה זה לפרוס לים הגדול? לעולם מדובר כשאדם נמצא במקום מסוים, ואותה אמרה של ביתי ומבצרי היא לא אמרה סתמית, אלא אמרה שיש לה כוונות מאוד משמעותיות. ביתי ומבצרי, כי אני יודע איך להתנהג בו, לא צפויות לי שם הפתעות, אני יודע פחות או יותר מה צפוי לי, מה אמור להיות לי, איך אני אמור איך אני אמור לחיות ואיך אני אמור להצליח. כשאדם יוצא לדרך, מי יודע מה יקרה לו? מי יודע מה יקרה לאותו אדם שמשנה במשהו, שמחליק במשהו, שנותן פתאום איזה כיוון אחר לאותם דברים שהוא בא ועשה קודם. אומר השפת אמת, הפלגה בדרך הוא דרך חדש שרוצה אדם להלוך בו בעבודת הבורא, על פי מה שאמרו חז"ל, כל הדרכים בחזקת סכנה. ג' ימים קודם לשבת, שאל את עצמו השפת אמת, מה פתאום נדבקנו על שלושה ימים לפני השבת? למה לא אמרנו ארבעה? למה לא אמרנו חמישה? אז אנחנו מכירים מדין של הבדלה, מה קורה עם אדם שלא עשה הבדלה? אז יש לנו איזה מערכת של ימים. אמרנו אתמול בבוקר בשיר של יום לכו נרננה בסוף, כי כבר מתחילים להתקרב לשבת. ישנה איזושהי נקודה של קדושה, ישנה איזושהי נקודה של מצווה. אדם שמחובר לנקודה הזאת, גם כשהוא יוצא לדרך, גם כשהוא עושה דברים שבדרך הטבע הם בחזקת סכנה, אבל אם הוא מחובר לנקודה הזאת, אז הוא מובטח שהוא יעבור את הדברים הללו בצורה נאותה ובצורה טובה. לכן אומר השפת אמת, ג' ימים קודם לשבת, פירוש ג' בחינות, כמו שכתוב בספרים שכל תוך ג' מדרגות אינו ריחוק, כמו שכתוב כל ג' כלבות דמי. דין שאנחנו מכירים אותו, כל שלושה טפחים, כל שהפתח הוא לא יותר מג' טפחים, יש איזה דין של לבות, יש איזה דין של מחובר. אתה רוצה לצאת לספינה, אתה חייב להיות מחובר. אתה רוצה לצאת לדרך חדשה, ליעד חדש, לאיזה דרך חדשה בעבודת השם, מכה, דרך חדשה בחיים, אתה צריך לעולם לדעת למה אתה מתחבר. אם אתה סתם מתכונן לצאת לדרך הזאת, ללא שום נקודת מוצא, ללא שום נקודת יעד, בלי איזשהם דברים מיוחדים ומשמעותיים, אל תצא לדרך, כי אתה יכול להתמוטט שם, כי הדרך היא בחזקת סכנה. מי יודע למה תתגלגל ולמה תגיע. אך העצה לזה הדרך, אם הוא שליח מצווה אינו נזוק. אם אדם, מה שהסברנו, אם אדם יודע למה להתחבר, אם אדם יודע למה להשתייך, אם אדם יודע להחזיק איזשהו עוגן בנקודה מסוימת, אז הוא לא צריך לפחד משום דבר. אז מובטח לו שהוא לא נזוק. הוא כמו כן המרגלים, נודע שהיה דרך מסוכן להם. לכן אמר השם יתברך, שלח לך, שעשה מזה מצווה. ושימו לב, הוא עונה פה על הקושי של המדרש בלי שהוא שואל ובלי שהוא משיב. הקדוש ברוך הוא, מה? הרי זה היה דרך מסוכן. לכן אמר השם יתברך, שלח לך שעשה מזה מצווה. אם לא תעשה מזה מצווה, מי יודע רחמנא ליצלן מה יתגלגל מזה? שאם היה כוונתם לשם שמיים, כראוי היו ניצולים. וזה שאמר לאמור, וידבר השם אל משה לאמור, שיאמר להם זה שהוא מצווה. וכמו כן, שימו לב לשלושת השורות האחרונות, וכמו כן כל שליחות האדם לעולם השפל הזה הוא דרך מסוכן. אדם חי בעולם, אז היום אנחנו מודעים לסכנה של תאונות דרכים, היום אנחנו מודעים לעוד כל מיני דברים. אומר השפת אמת, אבל המציאות שלנו בעולם היא סכנה רוחנית לא פחות מסכנה גשמית. מי יודע למה תתגלגל? מי יודע למה תבוא? מי יודע איך כל המציאות שלך בכלל תראה? ולכן הוא אומר, וכמו כן כל שליחות האדם לעולם. אנחנו נמצאים פה לא כי אנחנו בלבטים פה. יש לנו איזה שליחות, יש לנו איזה מטרה, יש לנו איזה כוונה, יש לנו איזה רעיון שאותה אנחנו צריכים להנחיל בעולם. אם אנחנו שליחי מצווה, אם אנחנו נאמנים למקור ולדרך, אז קדימה, אנחנו מובטחים שנצליח. אין שום סיבה שלא נצליח. זאת המטרה שלשמה אנחנו נמצאים פה, כדי להיות שלוחי מצווה. ולכן, כמו כן כל שליחות האדם לעולם השפל הזה הוא דרך מסוכן. וההצלה על ידי הכוונה לשם שמיים למסור נפשו בשליחותו, כך נראה לומר. אז זה המדרש, וזה הדברים של השפת אמת, וכפי שאמרתי, כל מי שיעיין בשפת אמת בפרשת שלח, נראה שהוא חזר לנקודה הזאת, נדמה לי שאני לא מפריז אם אומר קרוב ל-20 פעמים, בווריאציות שונות, כשהכיוון הוא אחד. רק בחרתי בקטע הזה בגלל שלושת השורות האחרונות. וכמו כן כל שליחות האדם לעולם השפל הזה הוא דרך מסוכן, וההצלה על ידי הכוונה לשם שמיים לפסור נפשו בשליחותו, כך נראה לו.
אז הוא אומר שכל דרך, לא משנה מה זה, אם נכוון לשם שמיים זה יצליח.
כן, כך יוצא, כך כתוב פה בדברים. כל אחד מאיתנו יודע, כשאדם יוצא לדרך, אז הוא אומר תפילת הדרך. ומה היסוד של תפילת הדרך? לפי מה שראינו פה זה נפלא מאוד, מכיוון שכל הדרכים הם בחזקת סכנה, ומי יודע מה יקרה, מי יודע מה יתבצע, מה יתגלגל, מי יודע למה, איפה נמצא את עצמנו תוך זמן קצר. לכן כל יציאה לדרך מחייבת תפילת הדרך, מחייבת איזו ברכה, מחייבת איזשהו רצון להידבק במשהו מקודש, במשהו ערכי, במשהו משמעותי. הגמרא בברכות, בכ"ט עמוד ב', אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סילא חסידא, אחיו של רב סילא חסידא, לא תרתח ולא תחטא, אל תתרגז, ממילא לא תגיע למצב שאתה תחטא. דבר שני, לא תרווה ולא תחטא, אל תשתה לשוכרה, כדי שגם כן לא תגיע לכל מיני דברים פסולים. המשפט המשמעותי מבחינתנו מגיע עכשיו, וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך וצא. אתה עומד לצאת לדרך? אל תצא לדרך סתם. אל תקום במקרה על צד ימין, במקרה על צד שמאל ותצא לדרך. אתה רוצה לצאת לדרך? תמלך בקונך. מה המשמעות של הדבר הזה? מה ימלך בקונך? מה המשמעות? מה אדם צריך לקבוע רעיון אישי אצל הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יוצא לדרך? מה זאת אומרת תמלך בקונך וצא? מה ימלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, זו תפילת הדרך. מסביר הרב בעינייה, והקטע מובא בצורה זהה גם בעולת ראייה בסידור, בחלק הראשון, נדמה לי בעמוד ש"א, בתפילת הדרך. לא תרתח, ותראו איך שהדברים כמדומני שלא צריך להוסיף עליהם כלום, הם ממש שייכים למציאות שאנחנו עומדים בה. לא תרתח ולא תחטא, לא תרווה ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך בצא. מהי תפילת הדרך? האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון, מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. מה הפשט שאדם שותה לשוחרה? מה הפשט שאדם מתרגז? הוא מתנהג לא בצורה הנורמלית שבה הוא מתנהג בדרך כלל. כי אם זה אדם שתמיד צועק, אז כשנראה אותו צועק לא נגיד שהוא מתרגז, כי תמיד הוא צועק, אלא יש איזו נורמה מסוימת שבה אדם מתנהג, ואם האדם חורג מהנורמה הזאת, אז אנחנו רואים, הנה עכשיו הוא התרגז. על אותו משקל בשתייה, מסתום לא מדברים פה על שתיית מים, אבל גם בשתיית אלכוהול, אז מי שמייבין בזה ויש לו איזו רמה מסוימת שהוא שותה והוא תמיד שותה, אז לא נגיד עליו שהוא שתיין. על מי אנחנו נגיד? זה כשנראה זה אדם עושה איזה מעשה חריג, ולכן הגמרא מזהירה אותו גם, תיזהר, כל החריגים יכולים להביא אותך לחטא גמור, מי יודע מה יהיה. ממילא אומר הרב, האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון, מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. יוצאים לצבא, באים לבקום ביום שני. בשנה שעברה כשהייתי לבקר את האנשים הייתי בשוק. יהודים שישבו בבית המדרש וישבו ולמדו תורה כמו שצריך, תוך ארבע שעות אתה פשוט לא מכיר אותם, זה אנשים אחרים לגמרי. ואני שואל את עצמי, רגע, מה קרה פה? ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, ועל זה אנחנו צריכים לומר תפילת הדרך. אני אתן לכם כמה דוגמאות, והדוגמאות הפשוטות, איך מסתובבים בבקו? כולם צריכים להיות בסדר של בדיקות רפואיות, וממילא כל אחד מבין שבדיקה רפואית לא עושים לא עם דובון ולא עם מעיל ולא עם נעליים ולא עם כלום. בסדר, זה מה שצריך לעשות, צריך לעשות, אבל כשצריך לעבור מחדר לחדר או מאגף לאגף, ראוי שמישהו מאנשינו יסתובב שם כאילו שנמצא בשפת הים? סתם איזה צניעות בסיסית, איזה נורמה פשוטה שכל אחד חי בה, אבל פתאום מגיעים לאיזושהי מערכת והולכים וקופצים ורצים, פתאום אדם שוכח, הוא שכח שהיה לו אלול והיה לו ימים נוראים, והוא ישב, הוא עשה סיום על קידושי ועשה סיום על ברכות, ופתאום שכח אחרי שהוא בן תורה, ופתאום הולך ומתגלגל בכל מיני מערכות, ופתאום מתחילים לצעוק, פתאום מתחילים לקלל, פתאום, והכל נעשה בלי להרגיש בכלל. זה לא שאדם חשב לעצמו ופתאום הוא מתחיל לצעוק, אלא הוא נכנס לאיזושהי נורמה, והנורמה הזאת היא, זה הדברים שהנורמה מתייחסת אליהם, אז הוא הופך להיות חלק מהנורמה הזאת. אסור לנו חלילה בכלל לעלות על הדעת דבר כגון זה. והשלושה ימים הראשונים, ואני אגיד את זה במהלך השיעור הזה הקרוב, מסתום במספר פעמים, בזאת יבחנו. זה הבחינה הראשונה לפני הבחינה הגדולה. הבחינה הראשונה, איך תראה החבורה שלנו, חבורה מכובדת, הן מבחינת המספר, הן מבחינת ההרכב האנושי, הן מצד כל הדברים כולם, איך היא תראה שם באותם יומיים שלושה? היא תראה כמו איזה אנשים שהגיעו להתגייס, או היא תראה כמו בני תורה שבאו למלות את חובתם הצבאית? וזאת השאלה הגדולה, וזה מה שכתוב פה, כי אדם ביומיים שלושה כאלה יכול להפסיד את כל המדרגות הרוחניות שהיו לו. הוא יחזור לישיבה, הוא כבר אדם אחר לגמרי. וזה בא לי, אני לא מדבר כבר על תפילה ועל איך יראה האוכל וכל הדברים האלה. תבינו, פשוט אתם יוצאים לדרך, אתם יכולים להיפגש עם דבר חדש, עם דבר שכל מה שאתם יודעים עליו עד היום זה כשהלכתם לספרייה, מי שגר בגוש דן לבית אריאלה או מי שגר בחיפה לבית פצנר, לא משנה את בורמה, וקרא סיפורי גבורה על חיילים ועל מבצעים ועל דברים. עד שאתם תגיעו לדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא תגיעו, זה אתם צריכים להיות כבר ותיקים, ותיקים, ותיקים. מה שמדובר בהתחלה זה על בחינות פשוטות מאוד, וזאת הבחינה. אם אדם באמת לוקח את כל מה שלמד בישיבה והוא שם אותו הצידה, ופתאום בכלל אי אפשר להבחין בין אנשים ששנה ישבו ולמדו תורה לבין אנשים שהיום הגיעו לבקום שאין לנו שום טענות אליהם, אבל זה לא שייך כרגע לעניין שלנו, או שבאמת רואים פלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשר. והסכנה הגדולה, כפי שהרב כותב פה, שאדם יכול לאבד את כל מה שהוא השיג, הוא בכלל לא מרגיש, הוא בכלל לא יודע, עוד פתאום זהו, הכל נמחק לו מהזיכרון, כמו איזה מחשב שפתאום המתח שלו נופל וזהו, הכל נמחק, צריך לשחזר את הכל מחדש, ולא יהיה זמן לשחזר את הכל מחדש. זה פשוט, אני קורא שוב, האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. הוא צריך לשמר את הדבר הזה. כל אחד מאיתנו יודע מה פירושו של דבר לעלות בדרגה רוחנית בפסיק הקטן ביותר. כמה עבודה הוא היה צריך להשקיע, כמה עמל הוא היה צריך להשקיע בשביל לדבר דיבורים של בני תורה, בשביל לחיות כמו בני תורה, בשביל להתלבש כמו בני תורה. ואת כל הדברים הללו חלילה חלילה אפשר לאבד ברגע אחד, כי כל הסתערות הוא מצב חדש. עכשיו, זה לא דין בצבא, זה דין בכל החיים כולם. כי כל הסתערות הוא מצב חדש מביא הריסה גם לכוחות המוסריים שכבר קנה. זה כלל יסודי בפסיכולוגיה של המין האנושי. כל דבר חדש, כל מציאות חדשה, היא יוצרת איזה שהם זעזועים, היא יוצרת איזה שהם שינויים במערכת החיים של האדם. והשאלה איך להתמודד עם הדבר הזה. על כן ראוי וחובה להישמר, לשמור מכעס שהיא הסתערות לבד איסורה בעצמה, ואפילו במקום המותר. למה הוא רומס פה? הקורא בחמתו, הסוגיה בשבת, מסתום שמעתם או ראיתם. יש איזו מציאות שאם אדם מותר לו להתרגז, להטיל אימה על בני ביתו, איך לעשות את זה, איך לגלגל את זה, איך לפעול בדברים האלה? משום שלא תחטא, כי ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה. וכמו כן ההשתכרות, זה לא הנושא שלנו, אז אני קורא את זה מהר, אני רוצה להגיע לתפילת הדרך. אפילו אם איננה באופן מנובל, על כל פנים מביאה התרגשות שעלולה לאבד ציורי המוסר והיראה. ויותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה. שמירה יתרה צריך כל מצב חדש. כי האדם לא יודע איך הוא יתמודד, איך הוא ייפול, מה הוא יעשה עם אותו. וכל אחד יחשב לעצמו, לא לצבא. תחשבו באיזה, אם משתמש במילה הלם, באיזה מצב כל מי שנמצא פה עבר מהישיבה התיכונית או מהתיכון התורני שלו לישיבת הסדר או לישיבה גבוהה. גם זה איזשהו זעזוע, גם זה איזשהו שינוי. פתאום הפתיחה הזאת, החופש הזה, אין צמצומים, אין מערכת, אין בית, אין מדריך, אין כלום. גם זה במידה מסוימת גורם לאיזשהו זעזוע מבחינה מסוימת. וכאן אנחנו מדברים על דברים אחרים, אבל מבחינת העיקרון זה אותו דבר. שעל כל פנים מביא ציורים חדשים ורגשות חדשות. על כן אנו רואים, ומזה צריך להיזהר, על כן אנו רואים הרבה אנשים שנפחת מדרגת מוסרם בחילוף מקומותיהם. אתה רואה בן אדם שהמעבר, השינוי, הדבר החדש והדבר הנוסף שהוא בא לעשות, פתאום זה אדם אחר, אתה לא מכיר אותו. בישיבה הוא ישב ללמד והתמיד ועשה את כל הדברים כפי שרואים וכפי שצריך. פתאום אתה מגלה לפניך אדם אחר לגמרי, אתה שואל את עצמך, רגע, מה קרה פה? זה בדיוק מה שקרה. מה שקרה הוא שהשינויים האלה, המעברים האלה, הניתוב של הדרכים ושל הצדדים לא עבר בצורה חלקה, עד כדי כך שנגרמו זעזועים כאלה שגרמו לאובדן של הרמה הרוחנית. על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, תכין עצמך לקראת ההתרגשות והשינויים החדשים שתוכל הדרך להביא בציורך. אתה לא צריך לפחד בגלל זה מלצאת לדרך. חלילה לך לפחד מלצאת לדרך. צא לדרך, תעשה את הדברים הללו, אבל ימלך בקונך. הוא לא אומר פה, בגלל הדבר הזה תברח מהדבר הזה. בגלל הדבר הזה שאדם יהיה סטטי וקבוע כל ימי חייו, כדי ששום זעזוע לא יזעזע אותו. להפך, האדם מופקד על התחדשות, על רעננות, על הליכה, על התקדמות, כל הדברים האלה אדם חייב לעשות אותם. אבל יש איזה תנאי מוקדם. מהו התנאי המוקדם? ימלך בקונך וצא. כשאתה נמלך בקונך וצא, כשאתה נמלך בקדוש ברוך, כשאתה שליח מצווה, כשיש לך איזה נקודה ארכימדית שממנה אתה לא זז, לך יש קווים אדומים. אתה באת מהישיבה, אתה באת מהנהגה מסוימת, אתה באת מדרך מיוחדת. אתה על דברים מסוימים לא מבטר, כולל אם זה יעלה לך בשעה שמירה בלילה. כי אתה, יש לך דברים שאתה מאמין בהם, יש דברים שאתה לא מוכן לוותר עליהם, שבישיבה לא היית מעלה על דעתך בכלל לעשות אותם, זה כשאת ימלך בקונך וצא. ולכן הוא אומר, למה אתה צריך להימלך בקונך ולצאת? בשביל מה צריך את הדבר הזה? להמשיך עליך ציורי יראה לאהבת השם עם העמדת הכוח המוסרי וההמשכה אל הטוב והמידות התאורות גם במצב הנדידה של הדרך. אסור לאדם לומר לעצמו, טוב, עכשיו אני בצבא, אני אתפלל איזה מנחה קצרה. צריך כמובן לבדוק תמיד כל מקרה לגופו, האם יש מי שיענה או לא יענה אמן, ואיך הדבר הזה יקרה. אסור לאדם לומר לעצמו, אני נמצא בצבא, אני צריך לשמור 6 שעות בין בשר לחלב. אסור לאדם לומר לעצמו, אני נמצא בצבא, עוד כל מיני חיטינסי כאלה שהם קורים והם מתרחשים והם מתבצעים יום יום ושעה שעה. אז כמובן שאדם צריך להיות פיקח, ואדם צריך לאמוד את כוחותיו, ואדם צריך להיות טיפש. וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל כשיוצאת חבורה כגון זאת, כשיוצאת חבורה מגובשת שמכירה אחד את השני, אז אנשים צריכים לדעת על מה מתווכחים, על מה נלחמים, על מה מבטרים, מה לא שווה מלחמה, על מה כדאי מראש לסגת, על מה כדאי בכל מקרה כן להתעקש, כדי שחלילה חלילה המדרגה הרוחנית והמוסרית שנקנתה, בהרבה עמל ויגיעה, בהרבה עבודת השם, לא תאבד את המציאות שלה בגלל שהולכים בדרך. ושימו לב לנקודה, וזאת הנקודה שהיא מביאה את הכותרת. לא מדובר כאן שבגלל שהדרך צופנת בחומה סכנות, אז לא צריך לצאת לדרך. צריך לצאת לדרך, אבל צריך להתכונן לדרך הזאת כמו שצריך. ולכן אוהלי תורה ואוהלי צבא, לא אוהלי תורה מצד אחד ואוהלי צבא מצד שני. זה האסון הגדול ביותר של העשר שעה שיכול להיות. כי אז אדם אומר לעצמו, מה שאני לומד בישיבה, לומד בישיבה, עכשיו אני בצבא, זה דבר אחר. זה לא נכון בשום פנים ואופן. אסור לנו בכלל להתקרב למחשבה כגון זאת. כי ברגע שאדם עושה את הדבר הזה, אז כל ההנהגה הרוחנית שלו היא בשפל המדרגה. כי הוא בא ואומר לעצמו, טוב, עכשיו הרי זה בלב הכי הזמן שאני צריך לחפף בו. עכשיו בלב הכי הרי זה הזמן. עכשיו סיפרתי לכם פעם שיהודי אחד, היו לו שני זוגות תפילין, ובא לרב אליושב לשאול אותו, שהוא פוחד שהזוג תפילין הטוב יתקלקל לו בצבא, אז אם הוא יכול ללכת עם תפילין פחות מהודרות. אמר לו הרב אליושב, טיפש, כל מה שתפילין נועדו זה לשמירה. כשאתה חי לך את החיים הרגילים שלך, אתה צריך להישמר ברמה, אתה הולך לצבא, אתה הולך להתעסק עם כלי נשק, קח תפילין סופר מהודרות, כדי שיהיה לך במה להישמר ומה לעשות. על אותו משקל ועל אותו כיוון פה, לא להיכנס לאיזה חיים של בדיעבד כאלה, איכשהו נעביר את זה, נגלגל את זה, נעשה את זה וכו'. חלילה לנו מלהתקרב לדבר כזה. וזאת היא עיקר מטרת תפילת הדרך, שעימה יחד תבוא השמירה המעולה, כי השם ישמור את יראיו. זאת אומרת, זאת המטרה המרכזית וזה העניין הגדול, שעימה יחד תבוא השמירה המעולה, כי השם ישמור את יראיו. ישמור את יראיו בתנאי שמה? שהם נמלכים בקונם ויוצאים, שהם שליחי מצווה, שהם מחוברים למשהו, הם קשורים למשהו, הם לא עושים את הדברים כפי שהם. שאלה גדולה היא כמובן, איך עושים, איך מערבבים, איך יוצרים איזושהי סינתזה בין אותם דברים שחיינו אותם בישיבה, שאנחנו חיים אותם בישיבה, שאנחנו מאמינים בהם, לבין מערכת חדשה שאתה מצטרף אליה. ואני מספר תמיד, מספר גם לכם, שכשאנחנו התגייסנו להסדר אז כל העולם היה נראה אחרת, ולא בקו"ם ולא שלושה ימי חיול ולא סיפורים ולא עניינים. כל הקרבים על האוטובוס נוסעים לג'וליס, כולם שריונרים, וזה נסגר כל העניין וכל הסיפור. ובערב הראשון שלי בג'וליס נזדקקתי לבקש סכין יפנית, שאז לא הייתה מצרח. היום מסתום אין חייל שמגיע בלי סכין. אנחנו בעזרת השם גם ניתן לכם לקראת הגיוס בפועל. אחד הקצינים בישיבה הכינו רשימה מפורטת של כל הדברים שצריך להביא ושכדאי להביא וכולי, אני פשוט אעביר לכם את זה, נשכפל את זה ונעביר את זה בין האנשים. אז נזדקקתי לסכין יפנית, וניגשתי לסמל התורן היהודי שקלט אותנו בבוקר, וביקשתי ממנו לצורך איזה ארגון של איזה דבר או משהו. מקבלים הרי ביום הראשון העולם הגדול, זה אצלכם זה לא למייסק, אתם חוזרים הביתה, אבל אתה מקבל קידבק אחד וקידבק שני ושלישי ורביע, אתה בכלל לא יודע, מחתימים אותך על שכניה, אתה שואל מה זה שכניה, אתה לא יודע איך הדבר הזה נראה בכלל, אתה חותם על מסטינג, על פה, עד שאתה בכלל מבין מה שנעשה. בקיצור, אז הוא נתן לי סכין יפנית ואמרתי לה תודה. אבל היא חייל, בוא הנה, יום ראשון בצבא, אפשר לעשות חוכמות. אז הוא אומר לי, אתה הגעת היום לצבא, אין תודה רבה, אין בבקשה, אין סליחה, אוף. זה היה המפגש הראשון שלי עם מנכ"ל בצבא בערב הראשון של הזה. עכשיו, אפשר כמובן ללמד עליהם זכות. מה זאת אומרת ללמד עליהם זכות? באיזשהו מקום תחשבו שמידידינו בוזגלו בדובב ועד ידידינו יחיל רחמים, במקרה לא מגייס מערד וכל מה שבינתיים, יום אחד באים לצבא עשרות אנשים, עמך ישראל, והצבא מוכרח במערכת של יומיים, שלושה, שבוע או משהו כזה, לתת לכולם איזשהו זעזוע, וקדימה צריך להתחיל לרוץ על הג'בלאות. הרי אי אפשר שהצבא יהיה, כל אחד יבוא מתחת לסינור של אמא שלו או דבר כגון זה, ויתחיל לעשות משחקים וחוכמות. אז הצבא הרי אמור לזעזע את האנשים. אבל בעקבות דבר, אם המפקד הזה למשל לא צריך להתווכח על הדבר הזה, ודאי הוא צריך כלפיו, צריך להתנהג כמו שהוא מנהג עם זה. אבל החבורה בינינו, שאחד שעושה לשני טובה, או להגיד לו תודה, או להגיד לו סליחה, או להגיד לו בבקשה, לא להתחשב אחד בשני, זה פירושו של דבר, להיכנס לתוך חיי הצבא, ולא להבין בכלל שאנחנו רוצים לשמר את עצמנו באיזושהי מערכת שונה לחלוטין. אבל ללא שום ספק, זה זעזוע. זה מערכת אחת שנפגשת עם מערכת שנייה. מה קורה ששתי מערכות נפגשות? האם בהכרח שיחול איזה פיחות בדבר? האם בהכרח שיחול איזה חיסרון בדבר? או שאפשר לנצל גם את אותה נקודה, שגם אולי מבחינה אבסולוטית היא מבחינה רוחנית נמוכה יותר, אבל גם אותה אפשר לרתום לרכבת הקדושה, גם בה אפשר לעשות איזשהו שימוש. יש ספר של הרב שלא כל כך מוכר ולא כל כך ידוע לצערנו, שנקרא מוסר אביך. הרב חיבר אותו באותם שנים שהייתה אבא אמינה, שהוא התמנה למשגיח באחת הישיבות הגדולות באירופה, ושם בסוף יש כמה פרקים שנקראים מידות הראיה, וזה לקוח מתוכם. וכך כותב הרב: כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, וזה בדיוק הסיטואציה שאנחנו עומדים בה, הטלטול של דרכים, אמרנו כבר תפילת הדרך, אנחנו נמלכים בקדוש ברוך הוא. אם שם נזכר, אז מורים מעביר פה את השיעור כל יום חמישי על השולחן הזה, מי שאתה משתתף בשיעור? אז מה יהיה? כמה אנשים משתתפים בשיעור? שכל מפגש עם דרך חדשה, עם עניין חדש, עם אופן אחר של הדברים, הוא עושה לאדם משהו. זה לא דבר שעובר על האדם סתם והוא לא מרגיש אותו והוא לא חש אותו. משהו קורה, משהו מתבצע. אתה פתאום נמצא במערכת של פקודות. אתה פתאום נמצא במערכת של חופש הבחירה, החופשי שלך הוא קטן מאוד. אתה פתאום נמצא במערכת שסף הלחץ שלך הוא הרבה יותר גבוה. כי מקסימום, זאת אומרת, כל אחד ינסה לחשוב בעצמו איזה דבר שהוא רצה לעשות במשך השנה הוא לא יכל לעשות אותו. זאת אומרת, בחור שהחליט פתאום ביום שני בחמש אחרי צהריים שרוצה לנסוע הביתה, לא משנה כרגע אם הסיבה היא מוצדקת או לא, ב-99% מהמקרים הוא כאן ונסע הביתה, הוא לא יטריד את עצמו במעבר לזה בדבר מסוים. בחור רצה לאכול איזשהו דבר מסוים בשעה מסוימת, אז הוא נכנס פה לטוני והלך לקנות עצמו פחית או איזשהו אוכל או איזשהו דבר, ופתאום מגיע למערכת שאומרת לך, תשמע, עכשיו שעתיים אנחנו עסוקים בדבר הזה, עכשיו שלוש שעות אנחנו יוצאים למסע ואסור בכלל להשתמש במניות, עכשיו כך, עכשיו אחרת. ודאי שיש פה מה שהרב מגדיר כשהטלטול של דרכים, יש פה איזה מערכת שונה, יש פה איזה דבר אחר שאתה נפגש איתו, והשאלה היא האם אפשר לנצל אותו, האם אפשר לעשות איתו משהו בעבודת השם. אז כותב הרב כך: כשהטלטול של דרכים מבלבל את המצב הרוחני, צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה ולא בדרך פחדנות ועבדנות. יש לך סיטואציה כגון זאת? אני למשל, כל המוסר על ניצול הזמן למדתי בצבא. זאת אומרת, במערכת של הצבא, בייחוד בקטעים הראשונים, בטירונות ובכל מה שהולך ומתכוון לדבר הזה, אתה פשוט לומד, אתה לומד מה זה זמן. זה דבר אדיר, כי זה, אני חושב, אחד הכלים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולמו, זמן, שנהיה אחראים על הזמן שלנו. מה לעשות בבוקר, מה לעשות בצהריים, מה לעשות בערב, מה לעשות פה, מה לעשות שם, ולא תמיד אנחנו מודעים לזה. אנחנו מורחים את הזמן, אנחנו מבזבזים את הזמן, מכל מיני סיבות שאנחנו כרגע לא ניכנס אליהם, כי זה לא הנושא שלנו, על תפיסת הזמן באופן כללי. אבל זה דבר, למשל, שאדם יכול לקחת לעצמו בצבא, ופשוט לסמוך על הרווח הגדול שהוא מרוויח, שפתאום הוא יודע להעריך מה זה זמן, כי הם נותנים לך שעה ביציאה, ואתה צריך לשבת כמו, סליחה לביטוי, כמו בחור טיפש, בתחנה המרכזית באפולה, כי באמצע השבוע נפלה לך איזושהי מחסנית, ואמרו לך שיש לך שעה ביציאה, אז אתה לא עושה כלום. החבר'ה שלך נוסעים הביתה, ואתה יושב בתחנה המרכזית באפולה, תבדוק שם עם הגרעינים ופרשו מהם תרומות ומעשות, אם זה לא שביעית ותקנה לך, ובזה כל העסק נגמר. עכשיו, ואז אתה פתאום אומר, שעה, כבר נראה לך שעברו יומיים, ואתה מסתכל לשעון, עבר רק רבע שעה ו-20 דקות, ואתה מסתכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה כבר עצבני, וזה יום שישי ושבת, ובדיוק באותה שבת יש שבת תנועה בסניף שלך, ואתה חושב כבר תגיע עם המדים ומה יראו ומה יעשו, שום דבר לא עוזר לך. שעה זה שעה. כי אם אתה תעלה בדעתך בכלל לעלות על האוטובוס 3 דקות לפני שהשעה הזאת תסתיים, אז אותו ממקף ששפוט יחד איתך וצריך לבדוק את הדברים האלה, אז הוא כבר ישביט אותך לכמה שעות טובות בפעם הבאה. אז אתה פתאום לומד, אדם לומד להעריך, אני אומר את זה בכל הרצינות, אדם לומד להעריך מה זה זמן. בשלבים מאוחרים יותר יש כבר מריחת זמן ובזבוזי זמן, וזה זה סיפור שלם. אבל אתה פתאום לומד, אפילו אנחנו נאמר במילואים, אתה בא למילואים, אתה יודע שאתה עולה על, אתה עולה על בתשית ב-12 בלילה, אתה גומר את הסיור ב-8 בבוקר בפתיחת סיור. אז מה, אז ברור שיושבים אנשים מאמינים ונעימים ונחמדים ומעבירים את רוב הלילה בדיבורים, וסתם מפגשים עם אנשים אחרים, עם תחומים אחרים וכו', אבל בסך הכל אתה מחכה מתי הזמן הזה. אף אחד, אני לא מכיר עוד אדם שיש לו כיף בשלוש לפנות בוקר מסתובב על גדר המערכת הלוך ושוב ולבדוק אם הכל בסדר שם. אדם שלוש לפנות בוקר עולה ללכת לישון, יגיע לישון לפחות ללמוד, אבל באיזשהו מקום אתה פתאום לומד להעריך את הזמן. אתה יודע מה זה זמן, אתה יודע מה המשמעות של הדבר הזה. נקודה נוספת, וגם היא דוגמה שאני מרבה לדבר עליה, אין כמעט אפשרות לביטוי של בן אדם לחברו בחיי הישיבה, כמעט ואין ביטוי. כמה אנשים ויתרו באמת על חברות הטוב כדי לקחת בחור שהוא טיפ טיפה פחות טוב כדי ללמוד איתו ולקדם אותו? אין הרבה אנשים כאלה. כל אחד יעשה לעצמו מבחן אמריקאי פשוט, כל אחד רוצה איכשהו להסתדר בזה. פתאום אתה בא ופתאום מודיעים שתוך דקה כולם צריכים, יוני, אנחנו נחלק אחר כך תלש עם מי שצריך, אנחנו מודיעים לאנשים שתוך 30 שניות או תוך 45 שניות כולם צריכים להיות בחוץ עם נעליים מצוחצחות, ודווקא אותו אחד שהנעליים שלו לא מצוחצחות, אז הקופסה של משחת הנעליים נמצאת אי שם במעמקי הקידבי. אז כמובן שהשאלה היא, מה לעשות? לעזור או לא לעזור? אני אחר למסדר, אני לא אחר למסדר. פה זה הנקודה של החבר'ה. פה הנקודה של החבר'ה באה לידי ביטוי. עד כמה אנשים מוכנים, עד כמה אנשים משקיעים. ואתם תתקלו בזה מיד ביום הראשון. יש אנשים שהם אנשים מסודרים מטבעם. יש אנשים שהם אנשים מבולגנים מטבעם. זה לא מה שבשביל אנשים פחות טובים. אבל יש אנשים שהם אנשים מבולגנים. אנשים מבולגנים בשבועות הראשונים של הטירונות הם פשוט מסכנים. זה פשוט אסון טבע הדבר הזה. כי מה שקורה, כי כל פעם צריך להוציא את הכל, וצריך להחזיר את הכל, וצריך לבדוק את הכל. וזה חלק מהמערכת היומיומית בחיי הצבא. אז פה זה דבר שחבר'ה, שאנשים שנמצאים באוהל, אנשים שנמצאים יחד, הם צריכים לשים יד. לעזור לבן אדם לארגן את הדברים שלו, לסמן את הדברים שלו, שהוא ידע בדיוק מה שלו ומה לא שלו. ותוך יומיים שלושה אתם תראו מיד מה צריך לשים למטה ומה צריך לשים למעלה. כל הדברים האלה זה דברים שבישיבה בכלל הם לא באים לידי ביטוי, וזה בהחלט דברים טובים. שאדם יהיה מסודר, מה רע בעובדה שאדם יהיה מסודר? זה מה שהרב מגדיר, כמובן שההגדרות שלו הן רוחניות, אבל לצורך העניין אנחנו בהחלט יכולים לנצל את זה, כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני. אין לך תפילה של 13 שעה כל בוקר, אין לך את רב אביגדור שאומר שיחה ביום רביעי, אין לך את הרב אדרי שאומר שיחה ביום חמישי, אין לך את החברות המבוגר, אין לך את כל הדברים האלה. אתה הראשי והגדול שעומד בינך לבין עצמך, אתה צריך להכריע עכשיו בכל העניינים כולם. בערב שבת פתאום אתה צריך להחליט מה שעושה הרב קוליץ בירושלים, אתה זה שצריך להחליט בסיס הטירונים. העירוב הזה הוא בסדר או לא בסדר? ושזה היום היה לכם שיעור, מסתם שמעתם את הדברים. אז כל הדברים הללו, הם מעמידים אותך באיזושהי סיטואציה אחרת לגמרי. איך אתה מתמודד איתה? ושוב, כשהטיפול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני על ידי פגישות שונות, לא במסיבה שלילית לבד. זה לא שפתאום עכשיו התפילה שלך היא מחופפת, זה לא שעכשיו פתאום התפילה שלך היא הרבה יותר קצרה, עכשיו התפילה שלך נראית אחרת, כל הדברים נראים אחרת לגמרי. כי הדלדול של בא לידי פגישות שונות לא בא מסיבה שלילית לבד, כי מפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון. בחיפזון, פתאום אתה בא לבק, הוא מעלים אותך, תקיפו. אתם מכירים הרי את הבדיחה על ההסדרניקים, שהם עמדו לא על ההסדרניקים, בכלל חיילים, באים לצבא ביום הראשון, בסיני כך זה היה, אני לא יודע איך זה עובד במקומות האלה, תקיפו את המזל טוב. שתקפים כולם אחד על השני, מה זה להקיף את המזל טוב? אף אחד לא יודע על מה מדברים. אבל נתחקנו את הרגש, אמרתי לכם להקיף את המזל טוב, מה אתם עומדים פה? אני לא יודע מה זה מזל טוב. ופעם שנייה, ופעם שלישית, ופעם רביעית. מה הייתה הבדיחה בסיני? בסיני היו באים לפנות את הזבל פעם בשבוע. כי פשוט היינו שם זרוקים ליד יום חשיבה בכל מיני מקומות כגון אלו. כשהמשאית של הזבל הייתה באה, היו אומרים מזל טוב, הגיע המשאית של הזבל. אז היו קוראים לדבדי האשפה הגדולים מזל טוב. אז ממילא, כי היו אומרים, המפקד שלו נמצא שם בגבול שנה או שנתיים, אני לא יודע כמה, לא נראה לו שיש אדם בעולם שלא מבין למה הוא מתכוון, אבל בפועל אנשים בכלל לא יודעים על מה הדבר הזה קורה. אז אותם רשמים חדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון, פתאום אתה בכלל לא מרגיש, אתה בכלל לא יודע, אתה פתאום מוצא את עצמך. וזה דבר שסיפור לנו הרב יואל נחשון, סגן הרב הראשי לצה"ל היום, שבוגר הישיבה, שאיך הוא הרגישו בצבא. הוא היה בישיבה, בחור מסודר, מנומס ומאורגן, ביציאה הראשונה שלהם הביתה, אז הוא כבר עם מדים, ופתאום הוא מוצא את עצמו מאחר לאוטובוס בלי להרגיש, קופץ על הברזלים, טיק טק, הוא יושב בתוך האוטובוס. אחרי זה הוא חשב לעצמו, גיבל, כשהייתי בחור בישיבה הייתי מלא בדעתי לעשות דבר כזה. אלא מה עכשיו, אני עם מדים ואני חייל, והרי כל הזקנות חושבות שכל חייל אחד שעולה עם מדים הוא מינימום זקנו של הרמטכ"ל ומפנים מקום וכבוד לחיילים וכו' וכו', אז ממילא ככה דבר הזה. וזה בדיוק העניין, שפתאום מתפרצים עליך רשמים חדשים, פתאום אתה נכנס לאיזושהי מערכת חדשה וצריך לדעת איך להתמודד איתה, בסגנון הדיבור, בסגנון האכילה, בהתייחסות החברתית, בהתייחסות למפקדים, איך אתה מתלבש, איך אתה מסתובב, איך אתה מבלה את הרבע שעה של פנאי שיש לך, מה הנושא לשיחה על השולחן בחדר האוכל. והבחינות הקטנות הללו הם אלה שיוצרות את ההבדל. הרי לא מדובר פה שמישהו יגיע לצבא ובמקום ללכת עם מדים אז הוא ילך עם פרק ועניבה וחליפה וחולצה לבנה. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים לחיות את החיים כפי שהם, אבל יחד עם החיים כפי שהם לקחת את הנקודות הקטנות, בקל כיסים, קיצור שולחן ארוך, מנוקד קטן בכיס, עד שמתוששים טיפה, אחד מקריא שתי הלכות, אבל שהלכות שאנשים מבינים ויודעים ומזמנים. השולחן הזה כבר נראה אחרת. זה לא יכול להיות שולחן סתם. שולחן שכל פעם, בכל יום, בכל דבר אומרים אצלו דבר כזה, השולחן הזה נראה אחרת. זה לא יכול להיות שולחן צהלי רגיל. או למשל אוהל כזה, שלפני שכולם הולכים לישון, אחד אומר איזה וורט, אחד אומר איזושהי משנה, אחד אומר איזשהו דבר. האוהל הזה נראה אחרת. האוהל הזה שהתגלגלו בדברים אחרים. יש היום עיתונים, ויש ספרים, ויש מערכות שלמות של ענייני חשיפה שונים ומשילים, שאדם צריך לשמר את עצמו כדי שהוא באמת לא יגיע לשפל המדרגה בזמן קצר מאוד. ואלו דחו את הרשמים הישנים מדוחת המקום. אתה יכול להיות שנה בישיבה ויומיים בצבא, ולפעמים היומיים בצבא יכולים להזיז לך המון המון דברים ששנה שלמה גיבשת אותם בישיבה, כי זה שוטף אותך, זה מסתער עליך, זה... וככה זה גם אמור להיות. כי אם זה לא יהיה אמור להיות ככה, לא יהיה לנו צבא במדינה הזאת. כל אחד יבוא עם הכבד שלו, עם העניין שלו, עם הנקודה שלו, מה יצא לנו מכל העניין הזה. וכשמחזירים את הישנים למקומם, צריכים להיזהר שלא לטשטש את הצורה של הרשמים החדשים. פירושו של דבר שגם מאותם דברים שראית, גם אם הם היו פחות רוחניים ופחות מועילים ופחות טובים, אבל אתה יכול להשתמש בהם לעבודת השם. מה שדיברנו קודם על ניצול הזמן, מה שדיברנו על עוד כל מיני דברים, אדם יכול לעשות שימוש בדברים שהוא ראה בצבא. נקודה של יושר, נקודה של כל מיני דברים שבישיבה הם הרבה פחות מעשיים והרבה פחות רלוונטיים. וזה יהיה אפשרי כי אם על ידי תשובה של גדולה ולא שום קטנות, והכל מתחזק ומתאמץ, והכלים מתרחבים, ונעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. לא כתוב בשום מקום שאדם כשהוא הולך לצבא או כשהוא חוזר מהצבא הוא צריך להיות בשפל המדרגה, הוא צריך להיות נפול מבחינה רוחנית. זה קשה יותר, זה מצריך להימלך בקונו, זה מצריך איזושהי תפילת הדרך, זה מצריך איזושהי אחיזה בקרקע המציאות, אבל זה בהחלט נעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. אפשר בהחלט לשמר את הדברים הללו, וזה היסוד הגדול של ההסדר. זה מה שדיברנו בשבת האחרונה כשהייתם אצלי בבית, למי שהיה, שדיברנו שהמהות של ההסדר זה להיות בני תורה שמשרתים בצבא, ולא להפך. המהות הראשונה שלנו כבני תורה, כי מחר היו מודיעים שלא צריך גיוס ולא צריך כלום, אז הנחת היסוד היא שכל מי ששייך למערכת הזאת, המתיישב ולומד תורה לשמה. בפרק זמן מסוים או לתקופה מסוימת או דבר כגון זה. יש לנו חובה ואנחנו רוצים למלא את החובה הזאת על הצד הטוב ביותר, כפי ששלטונות הצבא יקבעו ביחס לכל אחד, מי שקרבי קרבי, מי שכפלמד כפלמד, מי שפטור, מי שחיוני, כל אחד לפי המערכת שהצבא קובע. לא צריך יהיה לעשות בזה דברים מחוץ לגדר הטבע, אבל בהחלט כל אחד בתחום שלו ובנקודה שלו להיות באמת אדם עם משקל, עם משמעות, עם תרומה, עם סיוע לאותם דברים שהוא נצרך והוא מתחייב לעשות אותם מכוח התפקיד שלו ומכוח העניין שלו. וזה מה שמסתיים הקטע, והכלים מתרחבים. אתה נעשה אדם שלם יותר, אתה נעשה אדם גדול יותר, אתה נעשה אדם מבין יותר, כי פתאום אתה מתמודד עם דברים ש... וזה לא סתם אתה מתמודד עם דברים, כי כל בחור בן 18 במדינת ישראל מתמודד עם הדברים הללו, אבל אתה מתמודד עם הדברים הללו מתוך משקפיים של תורה. אתה מתמודד עם הדברים הללו מתוך ארבעת חלקי השולחן ערוך, ועוד יותר אולי מתוך החלק החמישי של השולחן ערוך, כי החלק החמישי הזה הוא מאוד בעל משקל והוא מאוד בעל משמעות דווקא בחיי הצבא. ואין שום הכרח שדבר מסוים ייפגע, להפך, והכלים מתרחמים, ונעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. איך עושים את התשובה הזו? זה מה שהוא כתב, וזה אי אפשרי כי אם על ידי תשובה של גדולה בלא שום קטנות. איך עושים את התשובה הגדולה הזאת? איזה... מדובר פה על תשובה מיוחדת. לא מדובר פה על תשובה של חודש אלול, לא מדובר פה על תשובה מאיזה חטא שאדם עשה, אלא מדובר פה על איזה שהם חינופי משמרות. יש לנו זמני ביניים, יש כל מיני דברים שיכולים, שהאדם יכול להתאפס בהם, שהוא לא מספיק מוכן, שהוא לא מספיק יודע. כותב הרב באורות התשובה: בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי לקבל קדושת שבת בלא שום מניעה מכל דבר חץ ועוון. זה יסוד גדול, שהיסוד של תשובה הוא כל אימת שמשתנה זמן. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה? הרי מי מוכל וסולח לכל מי שחטא כנגדי וכו' וכו' וכו'. מאיפה הדבר הזה נובע? הסתיימה יממה, הסתיים איזשהו דבר, אדם רוצה ליישר את המאזן, אדם רוצה לסגור את החשבונות. הרי מי מוכל וסולח, אני עושה תשובה. וכמו שהדבר הזה ביממה, אחרי היממה, מה יחידת הזמן שאנחנו מכירים? שבוע. ולכן ערב שבת זה זמן מיוחד לתשובה. וזה כתוב בספרים, ויש למשל הנהגה מאוד מעניינת שהחזון איש הורה פעם לרפאל אלפרין המפורסם והידוע, שאם אדם רוצה תפילה אחת במשך השבוע להתפלל באיזושהי ערגה, להתפלל באיזושהי גדולה, אז הוא אמר לו שאת מנחה של ערב שבת הוא יכול להתפלל ביחידות ולא במניין, כדי שהוא באמת יוכל לכוון שם כל מיני כוונות ולהתפלל לאט ולא להיות כפוף למניין ושלא יסתכלו עליו ויבדקו אותו ויעשו לו כל מיני דברים. זה ערב שבת. אחרי השבוע מהי המערכת שאנחנו מכירים? חודש. ומה יש לנו פעם בחודש? יום כיפור קטן. למה יום כיפור קטן? שוב איזשהו חילופים של זמן וממילא עושים תשובה. כמובן שהמערכת הגדולה הזאת מגיעה לאלול, לשנה, עם כל מה שהולך בעקבות הדברים הללו. אז זה מה שכותב הרב, בערב שבת, זה לא סתם ערב שבת קודש, כי אז הבית נקי ומסודר ומאורגן, זה זמן לעשות תשובה. אלא מדובר פה על איזשהם שינויים רוחניים במהלך העולם, שיש מקום לטפל בהם. בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי לקבל קדושת שבת בלא שום מניעה מכל דבר חטא ואבון. ובמוצאי שבת קודש צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת, שינקי בלי שום תערובת, כדי שאותם העניינים, אני רוצה להתייחס יותר לקטע האחרון, אז את זה אני רק קורא, כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת הם מתבקרים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, לא יפריעו את מהלך הקשרות של ימות החול שאין בהם את אותה הגנה. כשאתה נמצא בשבת אתה שליח מצווה, אתה נמצא בתוך אותה חומת מגן, בתוך אותה חומת מגן, בתוך אותה מערכת ששומרת עליך. מה קורה כשאתה יוצא לימות החול? אתה צריך גם במוצאי שבת וגם בערב שבת לבדוק את עצמך היטב, כדי שחלילה חלילה לא תקרה תקלה, לא ייגרם איזשהו דבר, כי בשבת לשבת, אבל מה קורה לפניה ולאחריה? מי יודע מה יתגלגל? וכאן במאמר המוסגר גם איך צריכה להיראות שבת איך צריכה להיראות שבת בצבא? איך צריך להיראות האוהל בשבת? יש חוק, אני מקווה שעומדים בו עד היום, כי לנו היה פעם סיפור שלם עם העניין הזה, שלא עושים מסדרים בשבת. אז בערב שבת, מסתומת בתור טירונים, תהיו חייבים לעשות את זה, אבל תדעו לכם שזה הכיף הגדול שלי עד היום במילואים. לצחצח מעליים בערב שבת. זאת אומרת, כשאתה מצחצח מעליים, זה דבר פשוט, אני חושב להיכנס לשבת בלי זה. אבל בצבא, זה נותן לך כזה הקר, אתה נמצא בשטח, תשמור לעצמך בגמח נקי לשבת. להתקלח תמיד יתנו לך, אבל מדהים יגידו לך, יבוא לרסף, יבוא, יספר, יחליף, תגיע שבת, יהיה לך מדהים מלוכלכים. זה הדברים הקטנים האלה, שכל אחד יצטייד בכיפה לבנה, מי שהולך אני לא עושה פה התפה ללכת כולם עם כיפה סרוגות, אבל מי שהולך עם כיפה סרוגה, שידאג שתהיה לו בשבת כיפה לבנה, ופתאום בלי להרגיש בכלל, אתה שם לך לראש את הכיפה הלבנה, אתה מצחצח נעליים ואתה הולך עם בגמח נקי, אתה מרגיש כאילו שאתה נמצא בבית המדרש של ישיבת הכותל. להבדיל, אתה נמצא בבית. זה עושה לך כזאת הרגשה שבתית, שואת אותך, מה, בלי חולצה לבנה, בלי האוכל של אמא, בלי השיחה בישיבה? כן, זה מפריע, אבל כך הדברים האלה עובדים. דווקא הנקודות הקטנות הללו. ושוב, זו נקודה שאדם צריך לחשוב עליה, צריך לתת עליה את הדעת, צריך לארגן ולסדר את החיים שלו בצבא בצורה כזאת, שבאמת יהיה לו את הדברים הללו. נמצאים באוהל, נמצאים בשטח, נמצאים באיזשהו דבר, מה קרה ביד? אבל יש להוסיף כל מיני סימונים, אפשר להבין פשט בהם. נמצאים באוהל, נמצאים באוהלים, או נמצאים בביתנים, או משהו כזה. חוק בא ליעבור, לפני המקלחת של יום שישי, אחרי המקלחת של יום שישי, מסדרים את החדר לשבת. עכשיו, חדרים בצבא זה לא חדרים שיש בהם שולחנות, זה לא חדרים שיש בהם כיסאות, אני מניח גם שזה משתנה, אני מדבר איתכם על דברים שכבר עבר קצת זמן מה שהייתי בהם, אבל כעיקרון זה יכולים להיות או חדרים או ביטנים שיש בהם מיטות של שתי קומות, וארונות ודברים כגון אלו, לטטות, לסדר, כל אחד מארגן את הדברים שלו. נכנסים לחדר הזה, מרגישים שנכנסנו לשבת. והדברים, זה דברים ממש פצפונים, זה דברים צורותים, זה דברים שצריך להם תשומת לב ומחשבה הרבה יותר מאשר זמן בפועל. אלה הדברים שעושים את נקודת ההבדל. כשאתה נכנס לחדר של חיילים אחרים, אתה יכול למצוא את כל הרצפה המלאה בעיתונים, ופה ושם וכל הדבר הזה. נכנס לחדר של יהודים שהם בני תורה, וזאת הנחת היסוד בכל הדבר כולו, החדר נראה אחרת, המציאות נראית אחרת, ומלא כל ההרגשה שלך וכל היציאה וכל הכניסה, ואם בא פלויני לבקר בחדר הזה, הוא צריך לקרוא למישהו דבר כמו זה, אתה מרגיש שנכנסת לחדר של בני תורה, אתה מרגיש שנכנסת לאיזושהי מערכת שהיא שייכת אליך, שכיף להימנות בה, לא שמה שעשית בישיבה הזו, הדבר אחד. עכשיו פה זה הכל בכלל דבר אחר לגמרי. ורבותיי, אני אומר את הדברים פה, יושבים ביום חמישי בערב, מחר משתום רוב הציבור פה נוסע הביתה, לא שאנחנו מגרשים אתכם, וזה לשם הישיבה מתפקדת בשבת. אומרים, מה הבעיה, נעשה כך ונעשה כך. זה דברים שאינם פשוטים. וזה שאני אומר לכם את זה, אני לא מתכוון לבוא ולומר שאני תמיד עמדתי בדברים הללו, אבל אני פחות חושב שזה צריכה להיות השאיפה שלנו. ובזה אנחנו צריכים להחזיק את הדברים הללו חזק. עכשיו תראו לאיזה רעיון הרב מדבר עליו, ובעזרת השם, אם השיעור הזה יניב איזושהי תועלת, או התחלה של תועלת, אז לא אכפת לי שבשבוע הבא נלמד דבר אחר, וזה יהיה עיקר עניינו. וזה עניין קידוש ידיים ורגליים של פשיטת בגדי קודש של כהן גדול ביום הכיפורים. שאלה גדולה בפרשת אחרי מות, כשהכהן מחליף את הבגדים, וזה קורה הרבה פעמים במשך עבודת יום הכיפורים, למה הוא צריך קידוש ידיים ורגליים? הוא מחליף בגדים, למה הוא צריך קידוש ידיים ורגליים? ניסיתי למצוא את המקורות החסידיים של הדבר הזה, זה מריח רב צודק או איש בצור משהו, לא מצאתי, אבל כך זה נראה, תראו מה שהרב כותב פה. כי אותם צחצוחי טומאה המתפרצים לתוך הקודש, ומפני גודל אור הקודש הם מתאמצים להידבק בו, ובעת שליטת הקודש עצמה אינם יכולים לעשות מאומה. כשאתה נמצא בישיבה, אתה חי לך את החיי הקדושה שלך, אתה חי לך בסדר יום שלך, ויש פה למישהו, אני רוצה לקוות שלא, אני אחליף את הדוגמה, כי אי אפשר לדעת, אבל יש פה למישהו אהב להאמין אותו לאכול איזשהו דבר שהוא לא 100% קשר, זה לא להניח שלא. אבל צחצוחי הטומאה האלה, מתי הם תוקפים אותך? הם תוקפים אותך כשאתה בדרך הביתה, ואתה עושה במזנון של יד מרדכי, ואתה לא יודע בדיוק אם זה כן בסדר או לא בסדר, ואתה שואל אותו, תגיד לי, הסנדוויץ' הזה הוא כך או אחרת או זה, דבר שאדם יכול לאמץ לעצמו, שהוא לא קונה בחוץ שום דבר שלא סגור. מה פתאום שקנה עצמו לחמניה? מאיפה גם את הלחמניה הזאת הגיעה? אולי הגיעה מאז אבא שלו נפרישו מנחלה? אחרי שפתרת את הבעיה של הלחמניה, מה אתה יודע מה יש מסמים בכוח הלחמניה? זה דברים פשוטים, אבל זה דברים שאתה בישיבה, זה לא בעיה, אתה אומר לך, לא עכשיו, אז נוכל בעוד שעתיים, לא זה, נלך לפה, נתפוץ לשם. אתה לא מרגיש בך שהדבר הזה הוא בעייתי. כשאתה נמצא במערכת הזאת ואתה רעב, ואתה יודע שיש לך עוד 3 שעות נסיעה, וכשתגיע לשם וצריך מיד לעלות למשמרת וכו', זה צחצוחי הטומאה שמבקשים להתדבק באדם. כי פה כבר האדם אין לו את כל העוצמה שהוא בא איתה, ואין לו את אפשרות לפתור את הבעיות בדרך המגילה ביותר. בזאת ייבחן. כאן צחצוחי הטומאה מבקשים להתלבש על האדם. לכן אומר הרב, מה שכהן גדול היה מקדש את ידיו ורגליו במעבר הזה, בחילוף הזה של הבגדים, למה? כדי שחלילה חלילה לא ידבק בו שמץ של פסול, כדי שלא דווקא ברגעים הללו של החלפת הבגדים, שהוא פושט בגדי זהב ולובש בגדי בד או להפך או דברים כגון אלו, שחס וחלילה בנקודה הזאת לא ידבק עליו משהו של טומאה. אותו דבר מייחס אלינו, שלא ניתן למעבר הזה, לחילוף הזה, לשינוי הזה, שחלילה ידבקו בנו כל מיני דברים. ובעת שליטת הקודש עצמה אינם יכולים לעשות מאומה, אבל אחר עבור הערתה צריכים להישמר מהם על ידי תשובה גדולה רבת החטבה, החטבה, העוז והענבה. אז ממילא, אם נסכם את הנקודות הללו, יוצאים לדרך, ויוצאים לדרך כמו שלוחי מצווה, ורוצים להיות מחוברים לקודש, רוצים להיות מחוברים לשבת, ג' ימים קודם שבת, ג' ימים אחר שבת, אם הלך בקונך רצה, אתה צריך לעשות את הדברים הללו עם סייעתא דשמיא הגדולה כדי להמשיך עליך את כל הדברים כולם, ולא להסתכל על הצבא כאיזשהו דבר מסכן כזה שצריך להעביר אותו. להסתכל על המערכת הזאת כמערכת שיכולה לבנות אותנו בעבודת השם, כמערכת שיכולה לתרום את חלקה. כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, צריך לתקן בדרך של אומץ וגבורה, לא לברוח מההתמודדות הזאת. פתאום אתה צריך להתמודד, פתאום אתה בודק את הדקיומטר שלך, כמו שאנחנו רגילים להשבטות, לאיזה רמה הוא מגיע. ואדם יכול לרמות את כולם. מי יכול לבדוק הכי טוב את עירת שמיים של כל אחד? האדם בעצמו. אדם בעצמו, אני לא מניח שיש פה מישהו שהוא לא ידע בעצמו אם הוא מחפף, מקף לא מחפף, והוא יהיה השומר הטוב ביותר של עצמו בכל הדברים כולם. ואז אנחנו נפגשים בבעיה נוספת, ביטול תורה. היינו רגילים ללמוד, היינו רגילים לשאול בישיבה, היינו רגילים להספיק עוד דף ועוד עמוד, ופתאום הדברים הללו לא מתאפשרים לנו. ובעזרת השם הישיבה מציידת את בניה שיוצאים לשירות בצבאי במשניות כיס, כל אחד מקבל מסכת אחרת, מתוך מגמה שבאמת זה יהיה פקל כיסים ולא אף אחד לא יצא בלי זה שיש לו איזשהו ספר קודש בדבר כולו. אבל בגדול יש פה איזה ביטול תורה, יש פה איזה הפסקה בלימוד התורה אינטנסיבי, איך מתייחסים לדבר הזה. כותב הרב באורות התורה, מקור מספר 6, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על עומדיה. אין לכם מושג עד כמה המשפט הזה נכון. לא שחלילה כל המשפטים שאמרנו עד עכשיו הם לא נכונים. אני לא חושב שמי שהולך במצח נחושה ובאבירות לב לשחק כדורסל בעשר בלילה יכול להרגיש את מה שכתוב פה. אבל ודאי לי שאדם ששוכב במערב בלבנון, ו- בוודאי מי שאדם שעושה טיפול שבועי בטנק שלו, אם הוא עושה אותו כמו שצריך, ואם לא, אם לא נתפסים אצלו סתם בכל מיני דברים זוטרים וכו', בוודאי מי שאדם שעושה את כל הדברים כפי שראוי וכפי שצריך לעשות אותם, הוא יכול בהחלט להרגיש את הנקודה שכתובה פה. ואני קורא את זה שוב, יש הזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים. איך הם פועלים הזמנים הללו? להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. אתה מרגיש בשלב מסוים, כיף לי שאני שייך למערכת של לומדי התורה, אשראי שזכיתי לדבר הזה. אתה לפעמים רואה דיבורים, אתה רואה התבטאויות, אתה רואה, אתה לא יכול זאת אומרת, דברים שבכלל אדם לא יכול לתאר בעצמו בכלל איזה רפש וטיט הוא יכול להיפגש איתם. סיפור שהיה לנו בביקה, יש איזה תצפית בשם גבטון, תצפית גבוהה מאוד, והגענו לשם, תפסנו כאן בביקה, היינו שישה חיילים, זאת אומרת ארבעה חיילים ומשק או משהו, ממש חבורה קטנה מאוד, נשלחנו לשם. אנחנו מגיעים לשם ליום של ה... זאת אומרת ביום שהיינו אמורים להתחלף בקו, ואנחנו מגיעים למוצב, מילואימניקים מחליפים אותנו, צריך הטבע צריך להחליף חתימות עם כל מה שמתגבל לזה, וזה גם יכול לקרות בשירות הסדיר אם לא נמצאים חבורה של הסדרניקים. בקיצור, שצריך לחתום, צריך פשוט לראות מה שיש. אמרו לנו, אתם רואים, פה זה החדר שאתם ישנים בו. אנחנו נכנסים לחדר הזה, זאת אומרת, כנסים את הדברים שלנו, אוסף של תמונות שהשם ישמור ויציב. אז אנחנו אמרנו, אנחנו לחדר הזה לא נכנסים. טוב, זה בעיה שלכם, נכון? זה לא בעיה שלנו, אנחנו לא חותמים על המוצב, עד שאתם לא זה. בקיצור, התפתחה שם מלחמת צעקות, שאנחנו הודענו שאנחנו לחדר כזה לא נכנסים, בשום פנים ואופן. ונזכור זה היה ערב פורים, ונזכור ששם זה, התכוננתי שם למבחן של הרבנות בהלכות שבת, ושם גם קראתי את המגילה. אז לפני די הרבה, לא הרבה הרבה, אבל לפני 6-7 שנים. בקיצור, לא נכנסים. וכל הקו התחלל, ואנחנו ארבעה, והמשק שלנו בכלל היה אדם חילוני. אבל הוא הבין שהוא נמצא עם ארבעה יהודים כאלה, שהם לא יבטאו לו כלום. בקיצור, הייתה מאומה וכו', המנפה שלנו התקשר, הוא ביקש שנחתום ונסתדר כבר. מה זה היה מתחילתם להסתדר? הסתגרנו את החדר הזה מבחוץ, לא נכנסנו לה בשום פנים באופן, ובמה שמכונה מטבח וחדר אוכל וכו', הוצאנו את המיטות, שמנו שם והתארגנו שם. בסדר? כל אימת שמתחלף קו, אז אחרי יומיים שלושה יש איזה סיור של החטיבה המרחבית, לבדוק אם הכל בסדר וכו'. בקיצור, מגיע שם איזה, מה אתם ישנים במטבח, מה הולך פה, מה קורה פה, ומה זה? אמרנו לו, אדוני, אנחנו לדבר כגון זה לא נכנסים. מה, וכל החיילים ככה, וכולם ככה, ופה ושם וזה. בקיצור, היהודי הזה הביא צוות גילוי מהחטיבה, הוריד את כל התמונות, צבו את החדר מחדש, ואז הסכמנו להיכנס אליו. וזה דוגמה שאתה לפעמים תופס את עצמך, ואתה אומר לעצמך, תראו באיזה שפל המדרגה אנשים נמצאים. אתם תגלו שכל סגנון הדיבור, כל סגנון הדיבור הוא לפעמים ממש מבחין, הוא מפחיד. ואם לא שמים מעצורים לדבר הזה, וסיפר לי בחור שגר ברובע שלומד במעלות, שהוא בצנחנים עכשיו, הוא התגייס לפני פסח, ואמר לי שהם עובדים על זה חזק עם המפקדים, אבל מה שקורה לפעמים החבר'ה בינם לבין עצמם, שהם מפשלים. אז אחרי זה המפקדים באים ואומרים, אתם ביניכם מדברים כך וכך, מה אתם באים אלינו שאנחנו נדבר בצורה כזאת או בצורה אחרת? צריך להיזהר מאוד מאוד מהדברים האלה. אבל כשאתה מגיע לדברים כאלה, אתה אומר לעצמך, איזה כיף לי שאני לומד תורה, אני בכלל שקוע בעניינים אחרים. אדם משלנו היה מעלה על דעתו לעסוק בו בתמונות כאלה, או להסתכל בהם, או לקלוט אותם, או שזה מה שזה יהיה הקישוטים שמסביבם הוא מסתובב וחי. אתה מגיע לפעמים למצב שזהו, זה המצב הנתון. אז אתה לפעמים יכול לקבל כזאת שמחה, כיף לי שאני לומד תורה, כיף לי שאני שייך למערכת אחרת לגמרי, כיף לי שאני רוצה לבנות את החיים שלי בצורה אחרת לגמרי, והתחנכתי אחרת לגמרי, בקיצור כל הדברים, אבל את הנקודה הזאת צריך לשמר. ולכן לפעמים אדם יכול להגיע גם לאיזה להגיע ללימוד תורה, נמצאים פתאום בשבת עייפים, מחליטים בכל אופן, הולכים לבית כנסת, מוצאים איזה גמרא מהארון, חוזרים על איזה שיעור של הרב יגר או הרב אנסבכר, ברכות, קידושים, לא משנה איך שעושים את הדבר הזה, פתאום אתה אומר, על איזה כיף, נהיה לי שמירה הלילה, נהיה לי פה, מספר היינו כבר עושים סדר ערב. לפעמים אפילו אמירה כזאת, שהיא לא צריכה להיות תמיד נכונה עד הסוף, אבל היא מעוררת איזשהם זיכרונות, היא מעוררת איזשהם געגועים, היא מעוררת איזושהי התייחסות לדברים שהיו, אז זה לא ספק שהדבר הזה נותן לאדם הרגשה שגם לפעמים שהוא מתבטל מתורה, אבל הדבר הזה יכול להשפיע. להרבה דברים גדולים זכה העולם על ידי המועקה של ההכרח, כפי שפתחנו ובזה נסיים. אם לא היה צריך ללכת לצבא, או אם מדינת ישראל לא הייתה צריכה, לא הייתה צריכה צבא, על אותה דרך שקראנו בשבת שעברה מהמאמר של הרב ליכטנשטיין, אז לא היינו אומרים שחלק מהכנת האדם לחיים זה להיות במסגרת צבאית. אין לנו שום אידיאל בדבר הזה. אלא מה? יש לפעמים הכרח, ולפעמים ההכרח הזה מוליד דברים טובים. להרבה דברים גדולים זכה העולם על ידי המועקה של ההכרח. הרבה נפילות, עם הנסיבות לעליות גדולות והצלחות נעלות. בייחוד, בלומדתי בזה כנסת ישראל מאז ומעולם. שמה? שלעולם אחרי איזושהי נפילה, או לעולם כל נפילה שהיא, יכולה להצמיח תקומה גדולה מאוד. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישבתי בחושך השם אור לי. אז כתוב שם בילקוט, לולא נפלתי לא קמתי, לולא שישבתי בחושך לא היה השם אור לי. אדם יכול ליהנות מהאור רק כשהוא מבין. אנחנו עכשיו אין לנו שום הערכה על הפלורוסנטים ולחשמל שדולקים פה. איזה הערכה יש לנו לזה? ככה אנחנו רגילים וכו'. אם נביא את מרן החידה, אם נביא אנשים שגדלו פה באזור הזה בתקופה שלא היה חשמל, הם פתאום יהיו בהם. אתם חשבתם פעם איך הרשב"א, נדמה לי שהשו"ת שלו זה השו"ת הארוך ביותר. אלפי אלפי תשובות. חשבתם פעם איך הוא כתב את התשובות שלו? נייר לא היה באותם ימים. עת נובע לא היה באותם ימים. חשמל לא היה באותם ימים. מה הם עשו כל האנשים האלה? החידה חיבר מעל 100 ספרים. איך הוא עשה את הדבר הזה? נסע, בא, הסתובב בעולם וכו'. למה זה פשוט? לוחצים על השלטר, יש אור, לוחצים על המעבר, יש מיזוג, לוחצים על כל הדברים הללו. לפעמים רק שהדבר הזה חסר לך. אם תהיה יום שהיו באותו יום רביעי או חמישי, מתי זה היה? חמישי לפני שבועיים? שלושה שבועות. הייתה איזו הפסקת חשמל במדינה, 3-4 שעות, 3 ועדות חקירה ודיונים ומה ו... כי פתאום הכל משותף, פתאום להגיע מכיוון אחד בירושלים לכיוון השני, 4 שעות, אין רמזורים. אז לפעמים דווקא מצב מסוים, דווקא מועקה מסוימת, היא פתאום נותנת לך הערה, היא פתאום נותנת לך הברקה על כל הדברים כולם. לולא נפלתי לא קמתי לולא שישבתי בחושך לא היה השם אור לי. הירידה הרוחנית והחומרית של הדור, גם היא הנה ודאי פתח תקווה לעלייה ורוממות, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. אם אני מסכם, אני חושב את הדברים עצמם סיכמנו. וכפי שדיברנו בעזרת השם ביום שני בבוקר, איש איש על באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, כל אחד על דגלו, כל אחד ברצונותיו, כל אחד בבקשותיו. הנקודה שעולה מתוך כל הקטעים הללו, שבמקרה נצטרפו לנייר אחד או שלא במקרה, נדמה לי שיש בהם מכנה משותף מאוד משמעותי, ויש לדברים הללו מטרה אחת: לקחת את מה שיש פה, והפעם זה תהיה אינדיקציה פשוטה מאוד, כי זה אינדיקציה של מקסימום 72 שעות. מי שימשיך אחרי זה ביום ראשון, שאחרי זה הגיבושון של הצנחנים, זה אולי עוד יומיים שלושה. אבל אחרי זה יש לנו בעזרת השם חודש בישיבה, קצת יותר, קצת פחות, ונעשה את החשבונות אחרי זה. אבל זה יכולה להיות אינדיקציה נפלאה, האם אצלנו הישיבה היא דבר אחד והצבא הוא דבר אחר, וזו הדרך הקלה ביותר. זה הדרך הקלה והפשוטה ביותר, שאז אתה פטור מכל התורה כולה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי זה לא קשור. עכשיו אני נמצא במערכת שונה לגמרי, ואני מאוד מאוד רוצה לקוות שלפי הדרך שהישיבה מחנכת והישיבה מאמינה, הישיבה לפחות משתדלת לחנך בצורה כזאת, שלא כך הם פני הדברים, לוקחים את הישיבה והולכים לצבא. זה לא אומר שכל מה שמתבצע פה מתבצע פה, ולא כל מה שמתבצע פה מתבצע כאן, אבל באיזשהו מקום, כמו שהגדרנו את הנושא, הוא עלי תורה ועלי צבא. לוקחים את הדברים הללו בסגנון הדיבור, בהתייחסות, בבין אדם לחברו, בדברים שבעזרת השם, כפי שאמרתי, אם תהיה תובת מהדברים הללו, בעזרת השם נמשיך אותם, אבל עושים את הדברים הללו כמו בני תורה שמתייצבים על משמרתם, למלא את משימתם בצורה ראויה ונכונה. אז בעזרת השם, אני לא יודע אם נתראה עד... נתראה, אבל לא יודע אם נתראה לדבר בעניינים הללו. אני רוצה לקוות שברון פתר את כל הספקות ואת השאלות שהיו לאנשים. אני מקווה שכל אחד יוכל להשתבץ בדברים שהוא מעוניין בהם. אני רוצה שתבינו ושתדעו שלנו אין כמעט יד ורגל בדבר. זאת אומרת, שאדם לא ייצור לעצמו מצב שהוא עוזב את הבקום ביום שלישי לא מבסוט, והוא אומר לעצמו, טוב, אני אבוא לישיבה, אני אדבר עם יוטובי, אני אדבר עם ברון, הוא יזיז לי, הוא יעזר לי. אנחנו כלום, כמעט כלום, ואין לנו כמעט שום אפשרות להזיז, לשנות, להחליף, לעשות. מי שרוצה להתעקש, מי שחשובים לו כל מיני דברים, כל מיני עניינים וכולי, שידאג לא לעזור את המקום עד שהעניינים האלה לא מסודרים. גם אם הוא חוטף צעקות, גם אם זה, כי זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר הגיוני, מה שאנחנו בעוד שבוע ננסה בטלפונים ובעניינים להזיז. בשנה שעברה שנה שבה הייתי בבקום, לא ביום של החיול, אלא ביום של הגיוס, מה שהלך שם עם ראש מנהל גיוס, ממש צעקות ומריבות ועניינים, יש פה המון המון אנשים שבוחשים בקלחת הזאת, גם של חבורת ההסדר, ושכל אחד פשוט ימצא את עצמו בצורה נאותה ונכונה. אני לא יודע מתי הדבר הזה ייגמר, המגמה שלנו שהזמן לא ייגמר בדבר הזה, אלא שבאמת כל אחד איש על ענייניו ותוכניותיו, אנשים יודעים בדיוק מה התכנון שלנו לחודש הקרוב מבחינת חזרות, מבחינת לימודים, מבחינת שבתות. הנושא של שבת הורים תטפלו בו גם כן, כדי שפשוט אם כן אנחנו צריכים להתחיל לתת הודעת גם בסוגיה הזאת. בעזרת השם אני חושב שיכול להיות היום יגדיר לאחד התלמידים שיושב פה כרגע שצריך לדאוג שהפיניש יהיה חזק. אז אני חושב בעזרת השם, לא יודע אם נשתמש במילה פיניש או במילה אחרת, אבל אולי נשתמש בפסוק אשרי זקנתנו שלא בישה את בחרותנו. זאת אומרת שבאמת החודש הזה, אחרי שכבר נעשה את זה, באמת זה יכול להיות תקופה מאוד נעימה, מאוד נחמדה, מאוד תועלתית, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה.